אל תדאג לזה.
טוב, אחרי הסינכרון שהלשם מבצע בין חמשת המהויות שהוא דיבר עליהן, של האור אינסוף והקו הצמצום, שמאיר בחלל הפנוי, רק הצילות והביע, הוא יבוא בעצם לסנכרן ולהתאים את העולם הזה, שהמהותי, אל העולם הקלאסי שבו הארי מדבר על ציר העולמות, ציר הנשמות, על ציר הפרצופים. כאשר הוא ינסה לקייל את החלוקה שהוא עשה על החלוקה של הפרצופים, אריך, אבא ואימא, זה ונוקווי. ואמרנו כי הגם שכוחו ועצמותו דאריך הנה מאור אין סוף העליון עם כל זה, הנה גילויו בכל עולם הוא רק בחינת אדם קדמון לכך, כי הנה הגם שאור אין סוף עצמו אין לו שום תפיסה. עם כל זה הנה בחינתו הוא פרצוף האריך שבכל עולם ואור היחידה. הנה אם יש להם איזה תפיסה וגילוי קצת על כל פנים. כי הרי מאחר שירד אור אין סוף העליון דרך הצמצום ונתלבש בו כדי להיות על ידו שורש והתחלה לכל עולם ולכל פרצוף. הנה נעשה שם גם להם איזה גילוי על כל פנים. אמנם הוא רק בבחינת גילוי ממועט, והיינו בעקוצו של יוד, כי בסיבת הגילוי העיקרי זה העולם והפרצוף אשר בתכונת הוראה לשם הוויה, הנה עומד אותו האור לבחינת אינסוף שבו שהוא שורש אליו בתכונת הוראה דעקוצו של יוד שהוא השורש וההתחלה לכל הדלת אותיות. ושם בעקוצו של יוד הנה הוא גילויו של האור דאינסוף שבאותו עולם ופרצוף, הוא האריך שבכל עולם והיחידה שבכל פרצוף. כלומר, האריך שבכל עולם זה בעצם המציאות שנותנת איזה ארוחה, נותנת איזה אורך, נותנת איזה עודפות, איזה נוכחות שחורגת.
וזה גילוי של אור עצמו, אור אינסוף עצמו כאילו?
וזה בעצם ה...
כי פה למשל הקבלת את זה לאדם קדמון.
כן. כלומר, זה איזו הבלכה של מעבר לקיום של ההופעה האלוקית, הפשוטה שמתחילה מהקו והצמצום, והנה אנחנו נדבר על האריך שבכל עולם והיחידה שבכל פרצוף. כלומר, המציאות הזאת שדיברנו עליה, שבה יש אור אינסוף, קו וצמצום, אק, הצילות וביה, זה מציאות של... שנמצאת בכל הוויה. בכל הוויה יש את ההתגלות האינסופית עד שהיא מתמצקת ומתקנקרטת אל המציאות של של הביה.
סתם, חשבת עכשיו על הביטוי שקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות.
שמה?
הקוצה של יוד זה גם הכתר.
כן, כן.
עכשיו, זה מעניין. מכניס כתר לתוך האותיות.
מכניס כתר. זה מעניין איך המהר"ל, נגיד, בבאר הגולה תופס את זה לבין הארי אוצרות חיים בשאר הנקודים, איך הוא תופס את זה כמציאות שבה המהר"ל אומר ש...
מה יחסים בין המהר"ל לארי?
לכאורה הם לא הכירו, לא הכירו, הם מקבילים כמעט בזמן. כן. הזכיר הרבה זוהר, תיקונים, אבל לא הכיר. חוקרי המהר"ל עוסקים בזה. אנדרי נהר ונוספים. אבל המקום הזה שהמהר"ל תופס את הכתר כמציאות שאין מעליה עוד. לעומת...
כעצמות כאילו בעצם.
כאילו איזה מין גג שאין גג מעליו. לעומת זאת, הארי תופס את זה בצורה אחרת לגמרי. הארי תופס את זה כאינסוף, אור אינסוף שלא הצליח להיכנס לאותיות, ויש איזה לינק, לא תמיד הקישור עובד לך, אבל יש איזה לינק למציאות אינסופית, מין באורך נראה אור. שמתוכו המציאות עצמה זוכה להתגלות שלה. ואם כן, החלוקה שהלשם מדבר זה על תודעה, שאנחנו עוסקים בערכים. כלומר, היחידה, כל ההתגלות האלוקית היא התגלות יחסית. לכן גם יהיה לו את האמירה ש... ראינו אותה גם בפעם קודמת, כי משהו נחשב למטה שהוא סתים והוא שורש החסדים, הנה נחשב למעלה לגילוי וכן לבחינת גבורות. כלומר, כל עליון בעצם שהוא מתגלה בתחתון הוא מקבל את הפוזיציה החדשה שלו.
זה מאוד מסוכן קצת לייצר עולם
כזה. יש בעצם כל...
אין גג.
אין גג.
זה עולם בלי גג.
לא, הגג הוא האינסוף. ולאט לאט אנחנו נוכל בעצם לדבר על סדר השתלשלות, כאשר המקובל, בניגוד לחסיד, לא מתעניין במציאות של מעבר לאצילות. מבחינה זאת הוא הרבה יותר רמב"מיסטי ממה שאנחנו מוכנים לייחס לו. כלומר, הוא מפעיל את תורת התארים השליליים עד שהוא מגיע למציאות. החסיד לא. החסיד בעצם, יש לו איזה צעקה. בדיוק היה לי על זה היום שיחה מעניינת עם אמיר רייכר, הוא חי בתקוע דלת, הוא עושה עבודה אנתרופולוגית, דוקטורט לאוניברסיטת קולומביה, הוא למד אצל טלל אסד, אם אתם יודעים מי זה.
הוא כותב לאוניברסיטת קולומביה?
אני חושב שהוא עושה שם דוקטורט, אחת האוניברסיטאות. נכון, נכון, נכון. ואז הוא שאל אותי, היום שאלה תמימה כדרכו, מלאת מכשולות, רגע, האם אזור בארץ ששם עיקר העניין זה מעלה אשן ולגליזציה, האם זה תופעה יהודית? אני, זה תופעה שעומדת של עצמה, אבל מבחינה הזאת התודעה היהודית אני חושב היא יותר משוכנעת באדם לעמל יולד, בסיזיפיות, בזה שאין אקסטרים. המקובל עובד עם התודעה הזאת שהיא השתלשלה משמי שמי קדם, הופעה שמי מיד של אורנסון, ומופיעה פה בעולם במציאות הזאת התחתונה. כאשר קוצו של יוד, העריך, ההופעה הזאת, הניסה הזאת היא מקבילה גם לשם עין בית. יש לנו ארבע שמות, עין בית, סמך גימל, שם מ"ה ושם נון בית. עכשיו, לכאורה, מה עליון ממה?
עין בית הוא חיליון.
עין בית, אחר כך סמך גימל, אבל בשם בן מתרחשת שבירה. כן, אנחנו צריכים להבין מה מתרחש, מה נשבר בשם הזה. והשמות האלה בעצם מקבילים לפרצופים, מקבילים לבחינות בנפש. ולכן בעצם כל מערכת היחסים תמיד ייצור זיקה, כל עולם ייצור זיקה עם העולם שמחוץ לו. ולכן האסמב, מה שיקרא, הוא המקביל לאבא ואמא ולזון, כן, המשפחה שעליה אנחנו מדברים. ההופעה הזאת, ההופעה האלוקית כמופיעה דרך המשפחה. כן, השפה הזאת, השפה המשפחתית, והעולם העליון ביותר מתגלה דרך השם, שם ההוויה, דרך קוצו של יוד, שזה התגלות של האריך, דרך שם העין בית, וממילא, כן, ראיתם את הטבלה שעשיתי בעמוד 3, המילוי, שלוש השמות האלה, מה, איך מילאיתם את הטבלה?
לא מילאינו.
אז בואו תמלאו, איך אתם ממלאים? כלומר, אם המקבל בשם העין בית הוא מקביל להאריך, בשם סמך גימל למה הוא יהיה מקביל?
אבא.
נכון, ובשם אמא.
אמא.
עכשיו, אם אני מדבר על המשפיע, שהוא כנגד העולם העליון, אז מה אני שם פה? המילוי של שם העין בית הוא מקביל לאבא. כי יש פה משפיע. כלומר, תמיד תהיה לי... יהיה לי מעבר בין המקבל למשפיע, מדרגה, ואז המשפיע בסמך ג' יהיה אמא, והמשפיע של הממה יהיה הזכר, והמשפיע של הבן יהיה הנוקבה. זה בעצם ההבנה שהוא מנסה לתת לי. עכשיו נמשיך איתו. הגם שאמרנו בעמוד 3, שהי פרצופים שבכל עולם, הנה מכל בחינת הגילויים הכלליים, אשר מאחר עמית אותו הנמנה. ולמטה, ואמרנו, כי אריך הנה הוא בכל עולם נגד הגילוי הכללי הראשון, שהוא אור דה אין סוף אשר למעלה מהצמצום. אם כן, הרי היה נראה לפי זה, כי אין בכל עולם שום רמז מאוד יותר למעלה מאום הכלל. שוב, אנחנו מחפשים את הראשית, את הנקודה. כן, באישוויץ, סביב פסח, יש המון המון דיבור על נקודת הראשית. שבוע על זה שכל אחד מאיתנו יש איזה גנום קטן, שזה קיבלנו בירושה, X כרומוזומים ו-X מטעני DNA, ומזה אנחנו מתפתחים, כן? אנחנו הולכים לדרי דרי, אבל מהנקודה הזרעית הקטנה הזאת, שהיא זו שמופיעה את האדם בעולם. אנחנו פה מחפשים לבקע את האטום, לגעת בנקודת התוך, בגלעין עצמו. האם יש דבר, שואל אותנו הלשם, שהוא קודם למציאות של האריך?
זה כבר אמר, אור אינסוף, קו צמצום.
זה אדם
קדמון,
קו צמצום, ואז אור
אינסוף.
לא בחלוקה של הלשם, כמו שישראל אומר, אלא בחלוקה המקבילה לתודעה של האריך.
כאילו בגילוי.
בפרצופים.
ופה הוא שוב... ברור שגם לאריך יש סטאבה.
נכון. כלומר, בעצם יש פה איזה קטם פרקטלי כזה, שבכל DNA יש את סך כל הגילויים שנמצאים מעליו ותחתיו. עכשיו, בכל מציאות, כן, זה היה בכל דרכיך דאהו, ההתגלות מופיעה דרך המסוים הזה, כי בו יש את האינסופיות. בו יש את תכלית הרצון שמופיע במציאות הנעלמת, כמו שהוא כותב בפרק למדוו בתניה ונוספים, פרק אף ג' המקום הזה שפה זה מופיע, פה זה מתגלה. אוקיי, הנה על זה ראוי לדעת כי האמת הוא כי ישנו עוד בכל עולם ועולם, בחינה אחת אשר עוד יותר גבוה ונעלה מאריך. בסדר? זה לא רק מציאות.
זה אמרה להשם בעודי.
בעודי, כל מציאות יש עוד, יש מעל. בסדר, אתה רואה את זה? וכל ההודי אריך נמשך ויוצא, והבחינה הזאת נקרא רדלה. אתם מכירים את המושג? בחבד הוא פותח את הבוקר, מודה לך השם, קם על הרדלה. לא שמעתם? זה יוחד, יום אחד שאל אותי. מה זה רדלה? תלמד לשם, תקבל תמונת עזימו, תקבל חבד, תחשוב שזה פה, העסק נגמר. שהם קובלים, הרדלה זה הרשע דלה התיידה. בסדר? זה הזוהר, התיקונים ידברו הרבה על הרדלה. בהידרה. ונקרא דלה התיידה. משום שהוא נעלם ונסתר גם מאריך. הוא הלא ידוע. אולי נקרא לו עתיק.
לא מודע.
כן, אתה חושב שזה...
אנחנו צריך לבדוק עכשיו. אבל זה המקום הנעתק גם מההכרה של האריך, שנעתקת מהתודעה של האבא. בסדר, כל אחד יש לו את ה...
ולמי זה הרדלה של הרדלה?
אוקיי, נעבוד. המרחב, אני חושב שהאימה בעצמה זה מת מנדר הבנן דדחיל מיני. ככה הגמורה אומרת. אדם צריך מישהו שיהיה לו איזה רגע, איזה מרחב של נהדרי בכוח. של נהדרות, של מישהו לרוץ איתו, אבל לרוץ מאחורה. לרוץ מאחורה. כל הזמן אני אנווט, אני אוביל איזו תודעה פיקטיבית של ציונות כזאת. מישהו לרוץ איתו, אבל אני מאחורה, אני מסתכל מאחוריו, נכון? מה שזכיתי, שראיתי את רב מאיר מאחוריו. אז האריך, הוא נמצא מאחורי הרדלה, והוא רמוז על אמיתתו הפשוטה של למעלה מהגילוי הראשון. כי הוא אשר נתגלה בבחינת אור אינסוף שקודם הצמצום, שנעשה אחר כך לבחינת אור אינסוף המקיף שהוא הגילוי. ונגד אמיתתו הנעלמה, אשר למעלה מהגילוי הראשון, הנה הוא בכל עולם הרדלה, אשר הוא למעלה מאריך וממנו יצא ונתגלה האריך. יש פה מציאות שהיא לא מושגת, אפילו ביחס לאריך הלא מושג.
זה אור שהוא אפילו לא גילוי, זה קצת כמו שהוא אמר בשער ד' נראה לי, שכאילו.
כלומר, זה האור...
וגם אור אינסוף הוא גילוי.
כן.
או שהוא יציאה... קודם גילוי, אבל הוא יציאה מהעצמות.
הוא זיקה. ופה הוא יגיד, והגם, כי לאל שער ד' אמרנו שם, כי באמיתתו הנלמה אשר למעלה מהגילוי הראשון, אין לנו רשות. אמנם מהבחינות אשר כנגדו רמוז עליו מנו ודוגמה בכל עולם, ועולם אשר מאחר צמצום, והוא הרדלה שבכל עולם. הנה בזה יש לנו רשות לדבר, כדי להתבונן ולדעת איך שהכל יוצא מאחדותו הפשוטה, ועל דרך שאמר בספר דצניות, ההי מתק לטלי באתר דלא הווה. כן, הוא מביא מהגרה, טליה ברישה דלב רישה רדלה שבו תלוי. והנה, בדרך שאמרנו, כי הנה גם שעצמותו משורש הגילוי הראשון שאין לו תפיסה בשומרות ונקודה, עם כל זה האריך אשר כנגדו בעולמות, הנה הוא יש לו תפיסה היטב בקוצה של יוד, כן הוא הדרך זה בניין הרדלה. כי הגם שהוא רמוז נגד אמיתתו הנעלמה אשר שם אין רשות לערער, עם כל זה בבחינתו הרמוז עליו בעולמות, הנה מותר הדיבור, שימו לב, בבחינתו הרמוז עליו בעולמות.
כן.
כלומר, בזיקה, אנחנו כל הזמן מדברים...
בקוצה לקוצה ליוד, כאילו.
לא, הוא אומר ככה, הוא אומר על העצמות אי אפשר לדבר, אם אני מבין, על הרדלה גם לא, אלא רק על מה שרמוז בעולמות של הרדלה.
שמייצר את, כלומר, ההתייחסות של הרדלה אל העולמות, המקובל מתעניין בעולמות. בסדר, אחד המשברים הכי גדולים שקוראים, מתרחשים, זה בחור שנשנש קצת רב נחמן בין קרית לקרית בישיבות עגולות, ואם הוא יום אחד רוצה להתאושש ולהיכנס לעולם הזה, פתאום הוא מזהה שהמבוקש הוא אחר, לא מבעיה השפה, כן? המסמן והמסומן הם לא אותו דבר. ופתאום אתה אומר, בוא נע, אז רגע, עיגולים למדתי בלקוטי מוהר"ן, אחר כך ראיתי בחב"ד, אבל זה לא אותם עיגולים, זה עיגולים הפוכים. צריך צעדוק עיגולים למעלה מיושר. הלשם יסביר שעיגולים למטה. אז אתה אומר, אוקיי, מה קורה פה? זאת אומרת, לך להרי, אתה רואה שהלשם מסביר כמו הרי. אז יש פה מבוקש אחר, המבוקש של המקובל זה העולמות. הוא מחפש את העולמות. איך האלוקים מופיע בעולמות. הוא חווה את הצמצום כישות. החסיד מבקש כל הזמן להיאבק בקיים.
העולמות של המקובל, אבל זה עולמות שהם לא עולם.
בסדר, אבל איך הוא משפיע פה? איך זה מתרחש פה? כי גם שהוא רמוז נגד אמיתתו, שרן שם רשות להרים, כל זה מבחינתו הרמוז בעולמות, פני מותר הדיבור, כמו שמדבר הארי בעניינו בכל שער עתיק. אמנם הוא גבוה ונעלם, כמו ששמו מוכיח עליו, שנקרא ראי שדלה את ידיו, וכן הוא נקרא בשם אפס. על שם הכדוב אומר כי אפס בלעדי אני השם ואין עוד, כי הכל הוא ממנו והוא נעלם משום תפיסה והשגה לגמרי. והדרך זה האריך נקרא בשם עין, כהוראת עין שהוא נעלם מהשגה. מה זה שהחסידים מדברים עין אותיות אני? איך אני הופך את העשייה לאיזה בחינה? אריך. יש מכינה, אתה יכול להפוך את זה לסלוגן, אבל אתה צריך להבין מה אתה אומר. מה זה להפוך את העני לעין, יוד בפנים, יוד בחוץ? אוקיי, מה אתה אומר? מה הסלוגן? לתפוס את המציאות של האריך. כי כן הוא הוראת המילה איה נעלם, והוא על האריך שהוא נעלם מהשגה. תודעה של האיה, נכון? פתאום מתחיל להיסגר לך. מה זה רבנו כותב שם, האיה?
כן,
נכון,
זה כבר האריך, משהו, זה שם קדוש, וכאילו, בגלל זה כל הפוקוס הזה בקדושת
קטר. כי אז בעצם כל העולמות, זוכים להעלאת העולמות עד האיה מקום כבודו.
פירוש באמת של רבי נחמן, פירוש קיומי, כאילו, האמת זה יכול מאוד להסתדר, כן, הרי שדלא את ידע, חוסר ידיעה, המקום של הזה, הוא זה שמביא לגילוי הגבוה.
השפה בעצם נעלמת, לא משותקת, כמו מאבדת רלוונטיות. אני לא יודע אם פעם יצא לכם ש... אולי פורים. אתה מנסה לדבר, אתה מרגיש שזה הכלי הכי חיוור, הכי דל, שעומד לרשותך. זה ההבנה ש... זהו, הגעת לפסגה של פורי. שהדיבור, כן, שזה כל מי שמחור ישיבה, יתברך בו. שזה היה כוח. כן, אל תראי תולד, יעקב, אין כוחה אלא בפיו. פתאום הכוח הוא לא לרשותי, הוא לא אצלי בכלל. מה אני עושה? איך אני מצליח לעבור? מה זה?
זה מעדהד לי את גלות הדיבור של פסח.
אבל מכיוון אחר, זה לא הגלות כמו הגאולה, זה הבל בפני תורת משיח. כל מה שאדם גדל. כאילו, כל מה שלמדתי...
שרגע בתיאר.
קצת, יש מחלוקת באחרונים שהחתן בא לחסות את הקלה, מה הוא אמור להגיד לה?
אני רק
אתמופס, לא? אז יש כל מיני, איך היו הבטטות וזה, אבל אלה שלא אוכלים, מה... במובן מסוים, זה מה אפשר להגיד? מה אומרים בתוך הדבר עצמו מתרחש? השפה היא ההפרעה. זה כמו אם אדם באמת זוכה לתפילה. אז מישהו בא ומשבת. לא, אתמול הייתי בכותל בבוקר, עליה נחת תפילין לאחיין. כדי יש לי מניין ככה, נצמדו לנו כמה אמריקאים, היו נראים גבירים ככה, מה שנקרא תורה וגדולה במקום אחד, והחבר'ה קלטו אותם וטק, די מהר, עדה שלמה של שנוררים סביבם. ואז אחד מהם מבין שהוא ככה לא יצא להתפלל, אז זה קבצה ניגש לה, הוא אמר לו, אתה לא רואה, אני מתפלל. אז אמרתי לו, וואו, כמה שאני עוד צריך להגיד, ללכת בעולם ולהגיד, אני מתפלל.
כאילו, אדם רגיל, אדם תן לו 10 גורות, מילא לא קורה כלום, פחות, נתן צדקה. התודעה הזאת שקורה משהו, קורה משהו, אז בעצם כל ההתרחשות האחרת מאבדת, היא חסרת כל משמעות, וזה מה שקורה ביחס לאריך, הכל, הכל עין כנגדו, כאפס ותו הוא נחשב, הוא לא. אבל הרדלה אין לו תפיסה אפילו בקוצה של יוד, והוא נעתק ונשלל מהשגה לגמרי. כלומר, האריך, יש איזו זיקה. המציאות של הרדלה, שהיא בעצם המעבר של הכתר, של האריך, והוא נעתק, עכשיו זה אפרופו העתיק יומין, אז מין עתיק יומין, נעתק ונשלל מהשגה לגמרי, שאין לו מקום וגילוי כלל, הוכח נקרא בשם אפס. כלומר, מה זה אחד? אחד, חכו, עוד רגע הוא יגיע לפאי. ראיתם שהלשם מדבר על הפאי? מה זה למד בית נתיבות חוכמה? למד בית נתיבות חוכמה, כמה זה הפאי? 3.14, נכון? זה מחלויקס, במשך 300 שנה, היה בין כל המתמטיקאים, לא ידעו בדיוק לחשב. זה אומר, למד בית נתיבות חוכמה, זה גאונות. למד בית נתיבות חוכמה, זה בשם הגאון, זה בעצם הפאי של ההופעה האלוקית בעולם. נגיע. זה פתאום המתמטיקה של הגרא הופכת לקבולה, אבל פה זה גם. האפס הוא מרחב נטול מקום, נטול גילוי. מה זה בריאה? מה זה להיות אחד? היו לבשר אחד. ההסכמה להיות חלק מהנבראות. להיות נברא. זה היו לבשר אחד. איך אתה יכול להיות בשר אחד? אתה חלק מהספירה. אתה אחר הצמצום. כל עוד אני לא חלק מה...
למה הצמצום?
כי מה זה האפס? האפס זה מרחב חסר ההתגלות.
כאילו אחד זה אחרי הספירה, כאילו.
אחד, זה ההופעה. יש פה איזה ציר. זה הדיבורים בקבלה, אחד מול יחיד. אבל האפס...
אחרי אחד מה אתה חושב?
זה הנקודה הזאת שהיא... היא עצמה. נקודה נעדרת התייחסות.
היא לא על הרצף, כן.
היא לא על הרצף. בסדר?
כן, באמת הרבה פעמים השאלה כאילו
אוכלת
דרך מהאחד יוצא שתיים.
כן.
השאלה זה איך מהאפס
בכלל. מהאפס. שזה בעצם כאילו שאלה הפוכה שמהדהדת את אותה שאלה. הנה בכל עולם נגד המיטתו הנעלם העצמות הפשוטה התברך עצמו אשר אין בלעדו ולא דומיה תהילה. וראה לנו כי הגם שגילויו הכלליים אינם אלא רק היי. עם כל זה בכל העולמות אשר מהצמצום ולמטה היוו. כי יש בכל אחת בחינת אחת משהו נגד העלמתו. והם רדלה ואריך ואבא ואימא וזון.
רדלה עכשיו גם נכנס למשפחה.
אז הנה. אבל שמנו אותו על הציר. בסדר? אנחנו לא יודעים עדיין את מידת ההתייחסות. אבל הכנסנו אותו לתוך המערכת. הוא בפנים, הוא בחוץ, אבל הרי נתבהר לנו על כל פנים, כי כל עניין האריך. הכתר שבכל עולם, כי עצמותו בעלם הוא מבחינת הגילוי הכללי הראשון, מבחינת גילוי רצונו לכל המציאות לכלל העולמות. לכן הוא גם כן מבחינת אריך שבכל עולם, כי הנה הוא הרצון עליו, כי כל כתר הוא מבחינת רצון לבד, והוא התחלת ראשונה מגילויו, אשר יש לנו רשות לדבר ומשם למטה. בכל מה שרצה הוא פעל ועשה, כי הרי בכל זה נתגלה אלינו. והנה היה גילויו הראשון בבלתי גבול, ועל יסוד זה נתייסד כל המציאות ולאו יוחזר לבסוף. בכל זה עצמותו הנעלם דאריך שבכל עולם, והוא עומד בזה בכל עולם בפנימיותו. כלומר, יש מציאות בכל הוויה של רצון. כלומר, ההגדרה של הנברא היא של מרחב שיש בו רצון. שרצה, עלה רצון אצל המעציל לברוא. הבריאות הנפשית של האדם זה שיש לו חשק. כשאדם נטול חשק, הוא לא יכול לחדש בתורה, כי אין לו חמידו דאורייתא. חמידו דאורייתא זה לראות אדם עם חמדה, את אדם עם תשוקה. כן? זה הכוח, הוא נוגע בנקודת ההשתוקקות בכוח הזה, ועכשיו יהיה נקודת גילוי. הגילוי הכללי שהוא אדם קדמון, וגילויו בשם הוויה בקוצו של יוד, והוא בשם הוויה הכללי. בשמות פרטיים שבכל עולם הנה עומד אריך שבו בגילויו השם כולו. וכן נבחן בגילוי השם במילוי והוא בשם עין בטח. זהו רק בחינת השמות הכללי והפרטי שבו גופה. אבל בערך משהו רק השורש להפרצופים זה כל עולם שהוא רק הרצון להם כנזכר והוא בערכו הפעולה והמציאות זה העולם. הנה נקרא רק בשם אקיה שהוראתו הוא אנה זמין להתגליה. יש מציאות שהיא פוטנציאל, בשפה האריסטוטלית, הוא הבכוח דבכוח. מציאות כל הזמן של אקיה, אנה זמין למהווי, להתגליה. ואם כן, המציאות הזאת של היחידה, המציאות של האריך, המציאות של ה...
רגע, אקיה זה... זה מקביל
לאריך? זה בעצם ה...
זה הרדלה,
לא? זה לא הרדלה.
זה המציאות. אחרי נבחן בגילוי, אך זהו בחינת השמות, אבל בערך משהו רק השורש להפרצופים זה כל עולם, שהוא הרצון להם. וברכוב הפעולה והמציאות זה העולם כולו, הנה נקרא להם בשם אקיה. כלומר, הזיקה הזאת, מה השם הוויה? כן, תנסו לדייק. מה השם הזיקה בין ההוויה לאקיה?
הוויה הוא קיים, זה המציאות.
כלומר, הוא בקוצו של יהוד, הוא השם הוויה הכללי, אבל השמות הפרטיים, הקוצו של יהוד אצלם זה השם אקיה. זה בעצם השארית של המציאות הכללית, הנעתקת, החורגת, בממשות של השם הפרטי הזה.
אז הקוצו של יהוד זה בעצם זה אקיה.
כן. כן, כן, ביחס לשם הפרטי. אומנם, מה שנקרא אריך, הנה מה שנקרא משום שהוא מבחינת אור אין סוף בבלתי גבול. ותור אנפין הוא על שם שהוא הרצון, הרי בחינת הארת פנים דמעצי, אשר בו פנה את עצמו כביכול להתגלה במציאות, כי הרי הוא הרצון להם להמציא אותם להתגלה בהם, והוא כביכול פניו של המעציל, כי בו הראה פניו אל המציאות ובו מאיר פניו והוא אריך. כי הוא הפנים עצמו שפנה עצמו בו, שהרי הוא הרצון שהוא קודם לכל. ושום כל זה הנה הוא נקרא בשם אריך, הפרצוף הראשון דכל עולם אשר כנגד הגילוי הכללי הראשון שבכל העולמות. כלומר, הפנים זה הכרת פניהם ענתה בהם, אומר הפסוק. זה ההתגלות של האור, שזה מגע עם האינסוף בתנועה לספציפיות. כן, אני, מה זה פנים בפנים? פנים בפנים זה בעצם ההתגלות של האינסוף שקיים בי במרחב ספציפי, במרחב מצטמצם, במרחב מסוים, במרחב שיודע שהוא לא יאבד את אינסופיותו בשל הספציפיות הזאת, אלא להפך. הוא יהפוך אותה לממשית, למשמעותית, לרלוונטית, לקריטית אפילו. כן, אני אוהב לספר בזה שהייתי שומע את רב שלמה פישר, הוא יודע את כל התורה כולה. הוא בריא אגב, בסדר. אני חושב שחולה עכשיו, ואני זוכר כאילו הוא יודע הכל, ואז אתה שואל שאלה, ופתאום כל המחשב הזה, קצת כמו ללחוץ על הפרויקט השוק הזה, טק, הוא צריך למצוא משהו ספציפי. הספציפיות הזאת הופכת את האינסוף הזה, צד אחד לסוף, מצד שני לרלוונטי.
ונותנת לו תשוקה.
ונותנת לו המון תשוקה. כלומר, זה כמו ללחוץ, ופתאום השחור הזה, יש עכשיו מים, ועכשיו יש שאלה ויש תשובה, יש דיאלוג, כמו המרחב הזה שהוא נראה חסר דיאלוג, מונולוגי פתאום מתגלה כדיאלוג, זה מה שהסוף יכול לאפשר לאין סוף. עכשיו סיימנו פה למעשה את פרק, אז סיימנו פה את הרבות, הרבות.
ציבור ענק.
כן, המונים מחכים בפתח.
זה באמת כמו שיש איזה, סתם, אני נצטרך לשאול איזה משל, נגיד יש איזה ים אינסופי או איזה בריכה, ואז אתה... מחפשת איזה חריץ לצאת דרכו, כאילו.
שזה בעצם תנועה בטבע.
להצטמצם לתוך ה...
אבל כל הזמן כאילו לרדת. כל הזמן... יש איזו נקודה שהעליון כל הזמן רוצה. זה נקרא גרביטציה. העליון כל הזמן רוצה להופיע בתחתון. לא יעזור שום דבר. כל הזמן הוא רוצה להגיע לתחתון. בסדר, במובן הזה...
לא, אבל באמת, אם... כוח המשיכה וזה, אז אנחנו יודעים שזה לא עניין של עליון ותחתון, זה עניין של משיכה של גופים אחד לשני.
ברור. זה נדמה לנו כמציאות שכל הזמן דורשת זיקה אל החוץ לה, אל החריגה. כלומר, הגוף הזה רוצה, מושך את הגוף הזה.
לא דוגמה של
התנתי,
שאנחנו כאילו תהיה עצמך בנושא שהוא לא תורני.
אין אצלו לא תורני, הוא... כן, כן, הוא...
יש פה אתה שואל אותו בעסקים, אתה כאילו מבקש מכל השכל של תורה הזה כאילו לייצר משהו אחר.
זאת אומרת שהוא יגיד שהוא לא...
לא. כבר יש קצת היום.
לא, למה עסקים?
לא משנה, כל נושא, כאילו, אתה כאילו... יש איזה... אני מרגיש שכאילו זה המוכחות שלי להיות מעניינת, כאילו. שאתה שולף את הבן אדם מתוך המקום שהוא...
מהאזור הנוח אל האזור ה...
אבל פתאום אתה רואה חובבית או את כל ה... כן,
כן. האין סוף הזה מופיע בספציפי הלא מוכר.
אבל אז זה תמיד קורה בלי חן. זה המגד שמשתחרר ומנסה להקים חברה ולעבוד כמו הצבא, כאילו.
לא, 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 אתה התחת אותנו מהר, מהר מדי. לא, אני מדבר, כן, אדם שנוח.
סתם, כמו גדולי תורה כאלה ואחרים שמדברים על דברים שמחוץ לדור, לפעמים אין שם חן.
לא, אז אני כן...
זה חיבור שהוא לא, לא עובד.
לא, אז אני מדבר על ספציפיות בתוך מרחב האינסוף.
כן.
בכלל, לשאול אדם באזור שהוא לא שייך לו, זה סתם התעללות.
כן.
אנחנו לא רוצים שיעשו לנו את זה ושנצא. אבל, אבל כן, הוא בתוך האינסוף. אבל פתאום האינסוף הזה, דרך ההגבלה שלו, הופך למשמעותי. אפשר לעבוד איתו עכשיו. טוב, עכשיו הוא בעצם מי העריך הוא ידבר לפרצוף השני. אבא. והוא עוד יוד ביחס לקוצו של יוד. והוא על המדבט נתיבות חוכמה. עמוד 4 מצד שמאל.
בגבט כאילו?
כן, כן. והחוכמה נקראת מחשבה. בחוכמה דהי יוד מחשבה אילה. כמו שאמר, והחוכמה מאין תימצא. החוכמה היא אבא, מאיפה האבא מופיע? מהעריך. כלומר, העין הוא הסדר שבו מופיע. מופיע
החוכמה. מה מגיע מהעין?
מהעין, מהכתר, מהעריך. והוא המחשבה שנמשך מהרצון, והוא גם כן עדיין אלא. מה שאני מגלה בימי חלדי, שהרצון זה פונקציה הכי ממשית וחדה שאדם יכול להתברך בה. אבל החוכמה במובן מסוים אפשר לקחת שיעור פרטי ולמדו איתך את החוכמה הזה, אבל הרצון, יש אנשים עם תשוקה, כן? ותשוקה יש לה באמת פתאום איזה כוח הבערה של אינסוף. עכשיו, לפעמים תשוקה בלי חוכמה יש בה גם איזה מבוכה, כמעט כמו חוכמה בלי תשוקה, אבל התשוקה עצמה היא עם מגע אחד עם האינסוף. פתאום יש פה איזה בעירה פנימית שכל הזמן החוכמה מאין תימצא, התשוקה כל הזמן מולידה את החוכמה. ושורשו, בגילוי השני הכללי, כלומר אצל הלשם הגילויים הכלליים זה הסדר שלו, שזה הקו והצמצום, בניגוד להעריך ששורשו איפה?
באדם קדמון.
באור אינסוף.
נכון.
שהוא סוד המחשבה, ושם הוא סוד שורש 10 ספירות, וכמו שאמר הגאון, כי סוד שורש על המד בית הם במספר הקו הסובב לאלכסון 10. מה אתם אומרים? אני היום, 5 בבוקר, התחדש לי שזה הפאי. בסדר, אז הם יכולים לחלוק, אבל זאת הטענה שלי, שזה מה שהגאון התכוון פה.
קו הסובב לאלכסון 10,
מה... מה הוא מתכוון? נסו להסביר. מה הוא מתכוון? כי סוד שורש על המד בית הם במספר הקו הסובב לאלכסון 10. כלומר, מה זה פאי? זה היחס... בין אורך.
אולי תסביר פעם, מה זה פאי, אני
אסון לא... אוקיי.
שאני עושה... פאי תפוחים ופאי גוזים.
אוקיי, 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 מצבך טוב.
הבנה בפנימי, לא
בעולם. שאני עושה עיגול, אני מתחיל בעצם מנקודה אחת, ו... בעצם בורא עיגול, נכון? מה העיגול הזה? באיזה יחידת אורך אני יכול לבחון את מידת ההיקף של העיגול? כמה העיגול הזה ארוך? כלומר, בוא נשאל את זה מתמטית. מה אני אדע כדי לדעת את הנעלם של היקף העיגול?
תרדלה. סתם, אני יכול לדעת הקוטר נגיד, לא?
אוקיי, אז מה אני עושה? מה? איך?
זה ממשי,
אז אוקיי, אז אני יכול למדוד, אז אני יכול להגיד...
הפתרון של החרדים.
לא, שנייה. אוקיי, נגיד, אני מגלה שפה זה סנטי, נכון?
אוקיי.
גיליתי. עכשיו מה? איך זה ייקרה?
זה הקוטר, לא?
הקוטר. קוטר, קטר, עוד רגע נחקור. מה הזיקה בין הקוטר של המעגל לכל ההיקף שלו? עכשיו אתה לא צריך לחשב. גילינו לך את השיטה. 2000 שנה זה מה שאנשים עושים. מה גילינו לך? כלומר, אם הקוטר זה 1, כמה זה כל ההיקף?
1.3 3.14.
זה גמרא בסוכה משהו. ברור. לא, שם בגודחית וגם לבחת, גם בהמשך. כל התוספות שם.
רגע, אז אוקיי.
כלומר, אם ההיקף הוא יחידה אחת, זה גאוני, עוד רגע. אם ההיקף זה יחידה אחת, כל הסיבוב זה 3.14. מה אומר הגאון? מה זה למד בית נתיבות חוכמה? אם הקוטר זה 10 ספירות, ההיקף של נתיבות החוכמה הוא הפאי, זה הלב. יפה, נכון?
אבל זה בדיוק לב, זה 1.34.
300 שנה חלקו כל המדענים, היוונים והגרמנים.
אני זה 3.2.
כמה זה בדיוק? 3.14, 3.18. בקירוב 3.2, זה מה שהם ידעו אז. כלומר, זה יותר קרוב אל ה-3.2 מאשר ל-3. מה שהוא אומר. כלומר, אם היחידה הזאת היא 10, נכון? 10 ספירות, כל ההיקף זה למד בית נתיבות חוכמה. חזק, אה?
זה מה שאני הולך להגיד לאשתי מורה למתמטיקה.
אפה, תראה לה, תראה לה מה עושים את זה. עושים את שלכם, מה?
עובדים מתמטיקה.
הגאון הרי כתב את איל משולש, זה ספר במתמטיקה. וואו. זה גאוני, ואני ככה, אני מסתכל, אני אומר, וואו, איך הוא הביא את זה? אף פעם לא ראיתי את זה. למד בית נתיבות חוכמה, זה הפאי של העשר, זה משהו. כן, תראו, פה הבאתי לכם מתמטיקאי וולשי ב-1706.
אדם משהו, הגאון.
עכשיו, הגאון מבין, יושב לנו לפני 200 פלוס שנים, והוא כבר טוען מה זה הלמד בית נתיבות חוכמה, זה הפאי. במספר הקו הסובב לאלכסון 10. הוא פרש שם תלמידו הרמש, כי תחילת הכל היה בצמצום בסוד עגול. לכן בלמד בית שהוא במספר הקו הסובב לאלכסון 10, ראינו רוחב העיגול נקרא אלכסון. זה הקוטר, וכל שיש ברוחבו 10, יש בהיקפו למד בית. הרוחב, הקטר, הוא ה-10 ספירות, וההיקף הוא הלמד בית.
נשגב מבינתי, אה?
נכון? המקובל המתמטיקאי, הוא רץ, הוא רץ. עכשיו, איך הוא הגיע לזה? הוא אומר לך, אם ה-10 ספירות חלות בחלל הפנוי, כי זה הגילוי השני, נכון, אני לא באורן סוף, אני בגילוי השני של החלל. ממילא אני יכול לדבר על זיקת למד בית הנתיבות, ל-10 ספירות, כי הנה זה השורש לנבראים שמתחיל שם.
אבל איך בעצם הגענו בשפה שלנו ללמד בית נתיבות? כאילו דיברנו על חוכמה מעין תימצא ועל...
ששם השורש...
אז השורש, הרדלה זה כאילו הפאי? זה כאילו המקיף?
אנחנו עכשיו בעולם החוכמה, ושם למד בית נתיבות חוכמה. לא. בסדר? ההתגלות של המדבט נתיבות חוכמה תופיע מהעולם של המוחין דאבא האלה שיופיעו מתחת לאריך. אוקיי, כמה... בואו נסיים את העמוד הזה, כי הצמצום הוא חלל עגול ובסוד נקודה ג'יוד, והרי לנו סוד ושורש ה-10. והנה הוא בעלם דקה בצמצום שהוא סוד המחשבה, ושם הוא שורש אבא שהוא ספירת החוכמה דכל עולם. ושם הוא היוד, כי הוא כלל כל 10 ספירות, הוא בוא לו המדבט נתיבות חוכמה.
רגע, אבל הוא אמר שבעולם של קו הצמצום בכלל לא שייך 10 ספירות.
שם השורש.
אז זה השורש.
שם השורש, משם מופיע שורש על המדבט נתיבות חוכמה, ראשית הפאי של הקוטר של 10 ספירות. נכון? פילה פלואים. אז טוב, נעצור פה שבוע.
זה רק בלשם, זה לא בריא, זה לא ב...
זה לשם, אבל ב... נחזק מאוד בגרה.
אגרה,
כן, כן, כן. אגב, היה לי מורה, הוא הכין אותנו, גם שהוא היה אלוף, אחר כך הוא נפטר, וזה מה שדיברו כל ההלוויה. איך הוא היה עושה עיגולים בלוח?
מדויקים?
מדויקים, היה עושה ככה. מיר, בוא תעשה לי עיגול, ואתה מנסה ככה ככה ככה, והוא היה לוקח גירים עוד, וום, ותמיד הוא היה נפגש. זה המורקים שסיפרו עליו, תמיד כאילו וום. וענקים, קטנים, גדולים, כאילו בלי... לא מתחבר ליד.
כל מיני סברות על עושה עיגולים
מושלמים. עושה עיגולים מושלמים. אבל זה הוא מביא מהגאון מבילנה. הגאון מבילנה אנחנו בעצם לפני בכלל הבנה מה הוא אמר בעולם. מה הוא אמר. איך הוא תפס, מה הוא סדר ההצלה. אנחנו יודעים את המחלוקת בינו לארי, ביחס לבין הפרצופי אבא ואמא לזון. מה שנקרא שמועה ראשונה בארי, לעומת התודעה של הגאון מבינה. הארי מתייחס לרמק, ואז הגאון עונה לארי. ממש מחלוק. אבל אין לנו תודעה מספיק בהירה על הקבלה של הגר"א.
כולם מנסים אבל להגיד שאין קבלת הגר"א. זה כולם, הרבה אנשים.
זה ברמן.
זה מה זה, ולשם גם?
אז כן, אני אומר.
הוא רק אביב יצדה.
לא, לא, עוד לא כתב על זה.
לא, יש לו קבלת הגר"א.
קטן, עכשיו עובד. המקום שפתאום יש לי איזה הבלחה כזאת, דרך הלשם אני קצת נוגע, מתקרב.
זה מורפל, לא?
מאוד, מאוד מורפל, מאוד מקודד, חידתי.
חם מדי, חם מדי.
הוא ביותר כבוד מאנשים אחרים, או שזה רק כזה שאני גדל?
שמה ש?
הוא איזה שהוא עירת כבוד...
אדוננו הגר"א, ככה...
תלוי אם אתה גדלת בחוג החסידים.
מה,
בוולוז'ן בארץ ציון, הגר"א זה גם...
רב חיים זה הכל.
רב חיים?
התחיל, נגמר.
גם הרב ארון זה כאילו...
שם זה התחיל, שם זה התחיל, שם זה נגמר, אתה אומר.
שם הרב ארון.
לא, אבל אני חושב שיש איזה כוח בליטאיות שהיא...
לא, לא מדברים עליו, אבל דמות שכאילו שהיא המתחילה, כאילו של ה...
הפעם הראשונה שהבנתי מה זה תלמיד ורב, זה שראיתי את הרב מיכי, התחיל לפתוח שיעור בפסחים, שיעור בפסחים, ואומר, זה השיעור היחיד שלא למדתי, זה מספר תחילה שלמדתי אצל הרב אהרון, אני לא יכול לדבר, אין לי מה להגיד, אני לא יודע, נו, אני צריך לשאול אותו, אני לא יכול ככה. אז זה לא היה בשביל התלמידים, זה היה לו כאילו, אני לא יכול ככה, אני אומר, זה לא רציני, אי אפשר ללמד ככה. לא שאני ראיתי כאילו איך אדם אומר, אני לא יכול.
יפה, יפה. אז טוב, מה האקסטרים, הספוילר שאני אתן לכם על שבוע הבא, שבוע הבא מדבר איתנו על מה זה חיים לאחיות.